עכשיו אנחנו עומדים פה להלל את דמותו המדהימה של ג'ייסון קאפה. עכשיו יש מסורות שונות שג'ייסון קאפה הוא לא הדמות המרכזית בהן. זה דבר שאנחנו עושים כאן כלפי ג'ייסון קאפה, במסורות אחרות אומרים לפדמה סמבאווה או מישהו זה, כל זרם יש לו את הדמות המרכזית שלו. כשאנחנו אומרים שג'ייסון קאפה הוא הכי הכי, זה לא אומר שהשניים טועים כשהם אומרים שפדמה סמבאווה הוא הכי. זה הכל אותו מיינד של הבודה שמופיע לאנשים שונים בדמויות שונות כפי שלפי הקרמה שלהם. אז אל תחשבו שזה אקסקלוסיבי, שזה איכשהו מפחית. אם יש לכם דמות אחרת שמדברת אל ליבכם, זה הכל בסדר, אתם יכולים לקרוא לזה איזשהם סימוסים. אז קודם כל ג'ייסון קאפה, בואון הוא בא על ידי הבודה, זה מופיע בכתבים. יש טנטרה של מנג'ושרי שבה נאמר שהוא יופיע. בודה אומר בטנטרה הזאת, לאחר שאני אמות, כאשר הבודיזם כמעט ייעלם מעל פני אדמה, אתה מנג'ושרי, זה בודה מדבר על מנג'ושרי, אתה תופיע בתור נער צעיר ותביא שוב לפריחה של הדרמה בצורה תאורה ומושלמת, והמנזר שלך ייקרא גה, זה גן דן, אוקיי? והוא יהיה ממוקם בין הרי שלג, אוקיי? אז זה כתוב בטנטרה. ואומנם ג'ייסון קאפה נולד בחבל אמדו, שהוא היום בשטח סין כמובן, גם בעוד כתב שנקרא מהיאנה סוטרה אלם קארה, כבר שמעתם את השם הזה במקום אחר, זה היה מקור לחלק מנדרי הבודיסטטווה, שנכתב על ידי הסנגם ישירות מפי מייטרייה, בערך במאה הרביעית, מתי חי ג'ייסון קאפה? במאה ה-14, אוקיי? אז 1,000 שנה לפני בואו של ג'ייסון קאפה, יש נבואה של מייטרייה דרך הסנגה, שמדברת על ג'ייסון קאפה, הוא נקרא שם לוסנג דרקפה, הוא מופיע גם באומה צ'ידן, שזה הכתב המפורסם של צ'נדרקירטי על דרך האמצע. הנבואה עליו מופיעה אצל נגארג'ונה, מול המדיאמה קקריקה, שזה כתב גם על דרך האמצע. אז זה מאוד מדהים. ותיאורים שמאוד תואמים את מה שקרה 1,000 שנה אחרי כן. ג'ייסון קאפה לא נולד למשפחה מפורסמת, זו הייתה משפחה פשוטה, לא עמידה במיוחד. בניגוד להרבה למות שבאים כגלגול, הגלגולים האלה תמיד נולדים למשפחות אצילות ואריסטוקרטיות, כאן זה לא קרה, הוא היה משפחה פשוטה. בגיל מאוד צעיר, בגיל 15, הוא עזב את הבית והלך ברגל ממזרח טיבט, איפה שהוא נולד, לכיוון מערב. ופשוט עבר ברגל בחיפוש אחרי למות, בחיפוש אחרי טיצ'ינג של דארמה. שזה כמו ללכת מהחוף המזרחי לחוף המערבי באמריקה ברגל, לחפש מורים, כמו שהוא עשה. תוך שהוא הולך ומקבט נדבות. הוא הרבה למד מהמסורת של סאקיה, מהמסורת של קאגיו, היו לו הרבה מורים. ולמרות שהוא היה מופע של מנג'ושרי, הוא לא הלך עם השם מופע של מנג'ושרי. ולא הודיע על עצמו כמופע של מנג'ושרי. הוא הופיע כאדם רגיל, ושם דגש רב על למידה. הוא עשה את כל הדרך כפי שאנחנו עושים, למידה, הרהור ומדיטציה, שלוש הרמות. זה לפאשר לג'ייסון קאפה, בקיצור נמרץ, יש הרבה יותר להגיד עליו. הרבה הרבה יותר. בקרוב יצא ספר, שכבר נמצא בעבודה אולי 15 שנה. מאוד יקר לי ליבו של גשם מייקל. אולי סיפרתי לכם בטמפל שלנו בניו ג'רזי, יש סדרה של 15 תמונות, 15 טנקות, שהוברחו מטיבט על ידי דלאי למה, כשהוא ברח מטיבט בזמן הכיבוש הסיני, הוא לקח את הטנקות האלה, 15 טנקות, והוא הפקיד אותם בידי קן רימפוצ'ה, מסגרו אותם מסגרת כזאת זולה פשוטה ותלו אותם, יש באמצע הטמפל כזה חלק שהוא מוגבה, ועל הדופנות של החלק הזה תלו את התמונות האלה, וזה מאוד חשוף לשמש. לפני שנה או שנתיים, גשם מייקל הוריד אותם וקיבל רשות מהנהלת הטמפל, צילמו אותם, תיעדו אותם יפה, עשו הון תועפות למסגר אותם בצורה איכותית, לשמר אותם, והחזירו אותם למקום. ועשו מחקר גדול, שצרפו כל מיני ביוגרפיות של ג'סון קאפה עם התמונות. התמונות האלה מתארות סצנות שונות בחייו של ג'סון קאפה. ומוצאים את זה עכשיו בצורת ספר יפהפה, אחד התלמידים שלנו בדיימון מאונטן, שהוא גם עורך גרפי, עשה מזה מלאכת אומנות ממש. אז זה יצא בקרוב, זה יהיה ספר אומנות מפואר, הוא עושה ממש עבודה מדהימה. ויש צוות שלם שעבד איתו ועדיין עובד על הספר הזה, אז כשזה יצא, אולי נעביר את החוכמה הזאת לכם. מאוד מעניין לקרוא את קורות חייו של ג'סון קאפה. קשה להתחקות אחרי כל המחקרים, וחלק מהביוגרפיות הן סודיות, אז את זה אפשר רק בטנטרה לספר. כי הוא היה כל כך מדהים. אם אנחנו שואפים להגיע להערה, אז יש לנו פה דמות מופת שאנחנו יכולים ללכת בעקבותיה, לסעות איך הוא חי את חייו, על מה הוא שם דגש, איך הוא שם סדר עדיפויות בחייו. וזה מאוד מעניין להנחות אותנו, איך הוא בחר לחיות את חייו. ג'סון קאפה, אחד הדברים שהוא מפורסם בהם, למשל בטיבט, זה שהוא הנהיג פסטיבל דרמה גדול, חג דרמה גדול. אז זה למשל אינדיקציה לאן ללכת, איך להגיע לאנשים שאולי אין להם כרגע קרמה ללכת ולשבת בשיעורי דרמה, כמה אנשים יש להם קרמה כזאת. אבל זה זורע את הזרעים על ידי חגיגות דרמה. זה נקרא מונלם פסטיבל. הוא כתב כמות עצומה של כתבים. הוא רק התחיל לכתוב כשהוא היה בערך בין 30, וכאמור, לפי הביוגרפיה שבידינו, אחת מהם, הוא נפטר בגיל 62. אז לא כל כך הרבה שנים הוא כתב, והוא כתב 10,000 דפים חריטה בעת. שזה כמות מדהימה. למשל, אלאמרים צ'מו זה אחד הכתבים שלו. תנסו ללמוד את אלאמרים צ'מו כמו שצריך, זה לוקח שנים על גבי שנים על גבי שנים, אם אתם רוצים ממש להעמיק וללמוד אותו כמו שצריך. אף אחד לא מספיק בחייו לחסות את מה שהוא כתב, רק לקרוא את מה שהוא כתב, שלא לדבר על לכתוב את מה שהוא כתב. ככה שאתם חושבים איך זה אפשרי בכלל כל מה שהוא עשה? צריכים לחשוב שהוא היה מנג'ו שוי או בודה, או אדם לא יכול לבצע כל מה שהוא עשה. בנוסף לכמות ולאיכות וכך הלאה, יש גם ייחוד עצום בטיפינג שלו. עד לתקופתו, כפי שראיתם שם בנבואה שציטטנו, הדרמה הלכה ודעכה, ואנשים לא הבינו ריקות. הוא עצמו, הסיבה שהוא הלך ממזרח למערב, זה בגלל שהוא חיפש מורים שילמדו אותו ריקות. הוא ראה שהוא לא מבין את הדברים עד הסוף. ולמרות שהיה לו חזיונות של מנג'ושרי, והוא קיבל טיצ'ינג של מנג'ושרי, בהתחלה הוא לא יכול היה לקבל אותם ישירות, ואז הוא פגש למה בשם למה אומפה, שכן היה לו קשר ישר עם מנג'ושרי, והוא דיבר עם מנג'ושרי דרך למה אומפה. אז למה אומפה הפך ללמה שלו. והוא כתב את זה לפי המסורת שמוזכרת פה, ללמה אומפה, ולמה אומפה הפך את זה. כתב. קראו לו גם רנדאו, היה לו כמה שמות. בכל אופן, באחת המפגשים שהיה לו עם מנג'ושרי דרך למה אומפה, זה כבר אחרי שהוא כבר כתב הרבה, ואחרי שהוא כבר מדעת הרבה, והיה בריטריטים הרבה, ועשה טנטרה הרבה. זה כבר שם את כוננו רחוק, רחוק מאחוריו. ואז הוא שואל את מנג'ושרי, תגיד, איך ההבנה שלי של ריקות? הוא אומר, כן, אז זה ג'סון קאפה. בעקבות זה הוא המשיך. הלימוד שאתם מקבלים, למשל קרמה וריקות, לא היה מובן בזמנו. עד היום נדיר מאוד. עד היום, למרות שהלימוד ישנו וכתוב, נדיר נדיר שמישהו מבין אותו כראוי ויודע להשתמש בו כראוי, ויודע להשתמש בו. בחיים האלה וגם לצאת מהחיים האלה. יש פה סיפור יפה שמצטט גלג רמפוצ'ה, הוא אומר, מעשה בפאנצ'ן למה הראשון שחי במאה ה-16-17 והיה דמות מוארת. אז מסופר שהוא נותן טיצ'ינג בלאסה ומופיע איש מונגולי עשיר, עשיר גדול, שנותן לו הרבה מתנות והרבה מנחות והמון כסף וזהב וכך הלאה, והוא בא אליו בתפילה, והוא מבקש, אני מבקש שתגן עליי שאני לא אבלד באחת הלידות הנמוכות כחיה או כיצור גיהנום וכך הלאה, ואומר לו, הפאנצ'ן למה אל תדאג, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. אז הוא אומר, עכשיו אני רוצה להמשיך ולבקש שתגן עליי ותברך אותי שבלידות הבאות שלי אני אמשיך ואני אפגוש את הטיצ'ינג של הבודה. אומר לו הפנצ'ן, למה? אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. הוא אומר, עכשיו אני רוצה עוד לבקש, עוד בקשה אחת יש לי, שתברך אותי שבלידות הבאות שלי אני אפגוש את הטיצ'ינג של ג'סון קאפה. ואז אומר לו הפנצ'ן, למה? זה לא אפשרי בשבילך. לך הקרמה. והוא כמובן מאוד מצטער, ומה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר, אתה צריך לעזוב את הכל, לעזוב את העסקים שלך, לוותר על כל רכושך, על כל מה שיש לך, ולך להרים ולעשות 12 שנה ריטריט. 12 שנה. ואז יכול להיות שתצבור מספיק חסד כדי לפגוש את הטיצ'ינג של ג'סון קאפה בגלגול הבא. אז רק להמחיש לכם, על כמה הטיצ'ינג הזה נדיר שאתם שומעים את הטיצ'ינג הזה, ולמעשה כל מה שאנחנו מלמדים. נדיר, נדיר, הקרמה של לפגוש את זה. אז מכיוון שזה כל כך נדיר, אז ברגע שכבר יש לנו את הקרמה לפגוש את זה, מוטל עלינו להתחיל לתרגל את זה עכשיו. מכיוון שזה אומר גלק מפות שאתם לא יודעים מתי תמותו. אנחנו לא יודעים מתי נמות. זה טעות לבוא להגיד לאט לאט יש לנו זמן. לאט לאט אנחנו לא ממהרים, לא ממהרות. טעות גדולה, טעות גדולה מאוד. אנחנו לא יודעים מתי יבוא המוות, אף אחד לא יודע מתי הוא יבוא. הוא לא מתחשב בגיל שלנו ולא במצב הבריאות שלנו, הוא בא כשהוא בא. ואין לנו שום ערובות שנפגוש את הטיצ'ינג הזה בעתיד. אני רוצה להגיד כמה מילים על הנדירות של הטיצ'ינג הזה, ועל הברכה הגדולה שיש בטיצ'ינג הזה. אם תסתכלו סביבכם, יש הרבה הרבה דרכים רוחניות, ויש בהם המון יופי. וכל אחת מדגישה אספקטים שונים של הדרך. אבל דרך שמכילה את הכל בצורה מסודרת ומושלמת ובלי שחסר בכלום ושמסוגלת להביא להערה גמורה, אפילו בתוך הלימודים של הבודיזם אין כמו ג'סון קאפה. פבונקה רינפוצ'ה אומר את זה, טריג'נג רינפוצ'ה אומר את זה, דלאי למה הוא... בוודאי, כן רינפוצ'ה, בוודאי גשם מייקל, כמו שגשם מייקל מלמד זה ג'סון קאפה. בצורות שונות, מה שאתם שומעים, שיחות עסקים, שיחות לזוגיות, זה ג'סון קאפה. אז יש דרכים שמדגישות חסד, יש דרכים שמדגישות את העבודה עם הגוף, כמו מסורות יוגה שונות. יש מיליון ואחד דגשים, והם כולם יפהפים, והם כולם חשובים. אבל להביא את זה בשלמות, זה כמעט שלא חופשים. ולמעשה, יש 37 תרגולים שונים בדרך להערה. אתם לא פוגשים את כל זה ככה יחד. שלא לדבר על הצד הטנטרי, שעליו אפילו לא אמרתי אף מילה. וכשנגיע לשם תשמעו, וזה ממש מדהים מדהים. וכל מה שאמרתי עכשיו, עמוד השדרה של כל זה, זה הגורו יוגה. זה מה שעומד בתווך של כל זה. וזה נדיר ביותר. מי הוא האובייקט שלכם בגורו יוגה? מי זה הגורו הזה בגורו יוגה? אז פה בתרגול הזה אנחנו משתמשים בג'סון קאפה בתור הבסיס, והוא מייצג את כל המורים הרוחניים הגדולים. הם כולם באים בדמות ג'סון קאפה. אפילו אם אתם לא יכולים למנות אותם או לקרוא להם בשם, כל אחד לחוד, הם כאמור אותו מיינד, זה אותו מיינד מואר. אז מבחינה זאת זה תרגול קל, כי כל המורים כלולים בו, אוקיי? אתם, כשאתם קוראים לג'סון קאפה, אתם קוראים לכל המורים שלכם בעת ובונה אחת, ואתם משרתים את כל המורים בעת ובונה אחת. ככה שאתם לא צריכים לדאוג שאולי שכחתם למנות מישהו, אז מי כל המורים שהם כולם מיוצגים פה? ולמה שאתם מתרגלים איתו? ג'סון קאפה או הלמה שלכם אם יש לכם, מייצג את כל האיכויות האלה שמופיעות כאן במנטרה. את מנג'ושרי, את אבלוקיטשוורה, את וג'רפני, דהיינו החמלה, החוכמה והכוח של כל הבודות. אז זה הזרעים שאתם שותלים בתודעה שלכם כשאתם מתרגלים את המנטרה של ג'סון קאפה ואת התרגול הזה של גורו יוגה. והנה יש פה ציטטה, מהכתבים שאומרת שהשורש של כל ההתפתחות הרוחנית, השורש של כל הכוחות למיניהם שאנחנו יכולים להגיד, התרגול הטוב ביותר זה הגורו יוגה. עכשיו אני אמנה לכם רשימה של התועלת שבלתרגל את הגנדן לגמה, את הגורו יוגה בצורת גנדן לגמה, בתוספת המנטרה הזאת. אז מספר אחד, אם אתם עושים מדיטציה על ג'סון קאפה, בתור בלתי נפרד ממורה הלב שלכם, ואז עושים את שבעת השלבים, זה יוצק את הבסיס לכל ההתפתחות שלכם, והופך את המדיטציות שלכם ואת הלימוד שלכם למאוד אפקטיבי. וקורה שאנשים מתרגלים ונתקלים במכשולים, ושומעים את זה שוב ושוב, כל אחד כמעט מדווח בשלב כזה או אחר, רמה כזאת או אחרת של מכשולים. וזה יכול להיות בהתחלה שבכלל קשה להתיישב, לא מצליחים אפילו להתיישב, רוצים ולא הולך, ואיכשהו זה לא מסתדר, או שכן מתיישבים וכל הזמן המיינד בורח, או שכבר יושבים ומתרגלים ואיכשהו לא מצליחים להשיג תובנות, או רמות שונות של מכשולים ורמות שונות של תרגול. אחת הדרכים הטובות ביותר להתגבר על המכשולים האלה, זה התרגול של גורו יוגה. לפעמים אתם יושבים, נגיד, מדיטציות על ריקות, מי שכבר מגיע לשם, ויושבים חודשים ועושים מדיטציות ולא קורה שום דבר. אתם לא יכולים להכריח את המיינד לתפוס משהו עוד לא בשל לתפוס. אז אין מה ללכת בכוח עם הראש בקיר, זה לא עובד. זה הדרך הכי טובה כשאתם נתקלים בקיר, קיר זה אומר, ניסיתם כמה זמן מה ולא מתקדמים, זה לחזור לגורו יוגה. לעשות את הגורו יוגה. זה צובר המון חסד, והחסד הזה כשהוא מפשיט, פתאום יש לכם תובנה, אפילו באמצע שאתם יורדים במדרגות. אפילו לא על כרית המדיטציה. כי כשזה מפשיט, זה צובר המון חסד. זה הדרך הכי טובה, אומר לנו למה, להתגבר על סוגים שונים של תקלות שיכולות להיות לתרגול שלכם. זה כולל תקלות שבאות מבעיות בריאות, מכל מיני שבצים שפוגעים ביכולת המנטלית שלנו. כל הדברים האלה, אם עושים את התרגול הזה, הוא מאוד עוזר להתגבר. אם עושים אותו, כל יום. כל יום לפחות 21 מקצמות, זה נקרא מקצמה. העברה מיק, ואחר כך צה. אחר כך מוסיפים מה, כי מוסיפים מה סיומת נגבית. אוקיי? אז המנטרה הזאת נקראת מקצמה. אז 21 מקצמות. אתם באים לרופא טיבטי, ויגיד לכם, אתה תעשה 100 מקצמות ביום. כן. כן, אני פעם קיבלתי את זה כזאת, זה 50 קידות, 50 קידות וחתמי המקצמת ביום. גלק רנפוט, הוא היה גאון, הוא מגיל צעיר מאוד מאוד, הוא קר כגאון מדהים, ואז הוא קר כגלגול של גמה, ונחשב כבעל זיכרון פנומנלי, הוא מלא 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 בסיפורים, הוא זוכר את הסיפורים, כל הזמן הם שופעים ממנו. והיה לו מגע ישיר עם המון למות מוארים, והוא כל הזמן מספר את הסיפורים האלה. מאוד מרתק לקרוא אותו. התרגול של גנדן לגמה והמנטרה המקצמה לפחות 21 פעמים ביום בהתמדה, זאת אומרת בלי לשבור את זה אפילו יום אחד, זה מה שמסלק את המכשולים, הוא אומר. עוד ברכה, הוא אומר, אם המתרגל אומר את המקצמה 100,000 פעמים, זה ריטריט של אולי חודשיים. אוקיי, ריטריט ארוך בשקט, אם אתם עושים את המנטרה 100,000 פעמים, זה מאוד מגן עליך מכל המכשולים, הוא אומר. זה גם מאוד מפתח את האהבה, ואת החמלה, ואת החוכמה במיינד שלנו, תכף תראו בהמשך איך זה קורה. וזה עושה את זה מאוד קל להיוולד בגלגול הבא, אם לא נגיע להערה בגלגול הזה, להיוולד לתוך תושיטה, ששם יש לנו כל התנאים להשלים את התרגול. ואנחנו נהיה מוגנים על ידי מורים גדולים לכל המשך הגלגולים שלנו עד שנגיע להערה. הוא גם אומר שזה מאוד אפקטיבי להשיג חוכמה גדולה, מכיוון שג'סון קאפה הוא ההתגלמות של מנג'ושרי, אז דרך התרגול עם ג'סון קאפה, אם אנחנו עובדים בהתמדה עם המנטרה הזאת, החוכמה שלנו תגדל מחודש לחודש, משנה לשנה, והיכולת האינטלקטואלית, בגלל ה-IQ שלנו יגדל. הוא גם אומר שזה עוזר לסלק מחלות, להשיג שפע. יתרון נוסף, זה, הוא אומר שזה התרופה למי שמתחיל לחוות אובדן זיכרון. הוא אומר, זה התרופה. והוא פה נותן סיפורים על אנשים שהוא הכיר, איך על ידי עבודה עם המקצמה השיגו הישגים גדולים בתחום הזה. והוא אומר, החשוב זה להצמיד. אפילו אם אתם עושים 5 דקות ביום מקצמה, 21 מקצמה זה אולי 5 דקות. תקחו לכם מעלה של 21 חרוזים. מעלה כזאת הולכים איתה קצמית, ושאף אחד לא שומע אתם עושים 21 מקצמה. זה לא קשה. כמובן, ככל שאתם יכולים יותר את ההדמיות ואת ההבנה של התכנים וכך הלאה, אז הרישום יותר חזק, הרבה יותר חזק. וזה יבוא, אומר, אם אתם מתמידים בזה, זה יבוא בהדרגה, השתפרות בכל התחומים האלה תבוא בהדרגה. אבל מה שהכי חשוב זה לא כל כך כמה זמן אתם עושים, אלא לא לשבור את הפרקטיס, לא להפסיק אפילו ליום אחד. והוא אומר, אם תתמידו בפרקטיס הזה, אתם תפגשו את הטיצ'ינג של צונקאפה שוב ושוב ושוב, עד שתגיעו להערה ותיוולדו בתושיטה. אז זה לא מעט. בפרחים אדויה עם הר הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לעתה בליבי ירחנה וכה אגיסנה כגן של עדנתיה, וליבי ירחנה, ולך אגיסנה, כגן של עדנתיה, חום איתנו וחף, לא תזכה כל פריאה, בעולם שכולו טוב, אילן גורם.